אם אני אצביע על התופעה הידועה ומוכרת ששמה שבת כהלכתה הפך להיות אחד הספרים הנפוצים והמוכרים ביותר שנכתבו ודאי מני השואה מת ומעבר עולם התורה לארץ ולארצות הברית, שגם בית המדרש, גם בבתים הפרטיים, הספר נפוץ בצורה מדהימה. אבל מה יותר מזה, נויבר זצ"ל זכה לא רק לכתוב ספר וכשאתה תקבל הלכה, הוא זכה לדבר שיחידי יחידים זוכים לו. אפשר כאילו לומר שהוא ביסס ז'אנר חדש של כתיבה תורנית. אומנם כתבו ספרים מאורך כל השנים, גם ספרים הלכה למעשה וגם תקופת הראשונים, יש כל מיני ספרים שמונוגרפיים למיניהם. עם זאת, הרב נויברט, ודאי לדורנו, בעצם סלל דרך בסוג של כתיבה ספרותית. כתיבה מרת גם מבחינת לקחת נושא, להתלבש עליו, בעצם לייחד תחום להשלכות המעשיות, להוציא את התורה מבתי המדרש, להנגיש אותו לבלבטים, אפילו יכול לגשת לארון ולהוציא ספר. שנית, הוא גם יזכה לצקת את זה לתוך כלי מודרני. זאת אומרת, אולי אנחנו כבר התרגלנו לכך, אבל כשהוא התחיל לכתוב את ספרת כהלכתה בשנות ה-60, ספרי קודש עם הערות ומפתחות, כמקובל בעולם הכללי, היו דבר נדיר למדי. ספר שבו יש מדור של הערות למטה, כמעט לא בנמצא. זאת אומרת, הרשב"א והרדב"א שאני השתמשתי בו כשהייתי בישיבה, לא היה בו לא הערות, פשוט היה טקסט רציף כל הזמן. ואם היה הערות, זה היה סוגריים פשוט בתוך הטקסט כשעצמו. הדבר הזה גם הנגיש וגם, הוא גם בעצם הצביע דבר לא פחות משמעותי, שההלכה היא מודרנית, היא לא ארכאית, היא לא, אנחנו תקועים איזה דפים מציבים ודפוסי כתיבה ישנים, שמיטב הכיום מודרני נמצאים גם כתיבה הלכתית וכתיבה הלכתית משמעותית. יש לו עוד הרבה סגולות אחרות, אני אינני רוצה פה לבוא ולמנות את סגולות הספר כרגע, בעיקר להציג את אברוזן, שלא צריך הצגה בבית המקדש הזה, אבל כאדם שעוסק הרבה מאוד בתחום הלכה למעשה, ואפשר לומר יישום הלכה בחיים מודרניים, בוודאי שהיה טבעי שפנינו אליו לבקש יספיד את הרב נויברט, מה עוד שהוא באמת, לרגע עבודתו, עמד איתו בקשר קרוב, וראוי הרב נויברט שיספד בית המדרש הזה, כבכל בית המדרש אחרים, ובימים אלו שצערנו המחלוקות מרובות צחצוחי המלחמה הפנים-דתיים במלוא אוזן, טוב גם, מעבר לכבוד תמיד חכם שנפטר, טוב גם לשמוע קצת מאחד והמלחם משותף לכל מי שצמא לדבר השם.
תודה על הכבוד, אם אפשר להגיד, להספיד, לא אומנותי בכך, שחלקו לי פה כשביקשו ממני לומר כמה דברים לזכרו של מי שאני מחשיב במידה רבה מורי ורבי, לא במושג שישבתי אצלו בשיעורים, אבל אפשר לומר, כתבתי על כך במקור ראשון בשבת האחרונה, שכמעט כל הווייתו של מכון צומת שנמצא כאן כמתחווי קשת, היא בנויה על קשרים שהיו לנו ויותר על תורתו, ובעצם הכל מתורת רבו הרב שלמה זלמן אוירבך, כפי שגם אומר כמה דברים בהמשך. בכל אופן אמרתי, מודה על הכבוד, וזה נפל לי איזשהו הסבר, מה שנאמר בגמרא, מחלוקת עם אספדה, זה איקרא דשחווי או איקרא דחיי. אז איקרא דחיי, מפרשים איקרא דחיי, שזה כבוד המשפחה, אבל לפעמים אולי זה גם כבוד המספיד, אז זה גם איקרא דחיי. אז יש לנו גם את ההיבט הזה כאן, ואני מודה על כך. אני באמת, כפי שגם כבר כתבתי על כך בכמה מקומות תקשורתיים, אני חי באיזושהי תחושת הבל, הבל גם אישי במידה מסוימת, וסביב אובדן אבן דרך מרכזית, מקווה שיש ממשיכים ויהיו ממשיכים בהקשר הזה, שכפי שכאן הרב מוישה השכיל לתאר ולומר, ולמעשה כמעט את כל דבריי הוא אמר כבר, אז אני רק אפרש את דבריו במידה מסוימת, ונאמר כאן כמה מילים גם בהקשר לספר הייחודי הזה שפתח ז'אנר חדש כפי שכאן שמענו, וגם בקשר למדיניות ההלכתית, שזה לב העניין, אני כך קורא לזה, מדיניות הלכתית שנמצאת מאחורי הדברים, שהיא בעצם העניין שבו אנחנו התקשרנו, מקושרים, הרגשנו שיש לנו כאן כתובת למדיניות ההלכתית, אם מותר להתבטא כך, אבל בוודאי יש דבר כזה. איש לא חולק שיש מושג שנקרא מדיניות הלכתית. בכל אופן, במילים ראשונות סביב הספר, כבר כאן תואר יפה, בעצם ז'אנר חדש, הייתי אומר, כמעט כמו היום ז'אנר חדש של שוט אס-אמס. אז כמובן להבדיל, אני אומר להבדיל, כי אני מתחתי ביקורת רבה על הז'אנר החדש של שוטים באס-אמס, אבל זה ז'אנר חדש, מה לעשות? ויכול להיות שבדור הבא יעמדו ויאמרו, זה התורה. בכל אופן, כבר תואר כאן יפה, הנוסח הזה של ספרים שמיוחדים להלכות מסוימות, נעשו הרבה חיקויים לספר הזה. כמעט על כל הלכות, לא רק באורח חיים, על פסח ועל חנוכה ועל ברכות ועל תפילה ועל ביורדיה ובאבן העזר, על חופה וקידושין ועל בשר וחלב. הנוסח הזה בעצם, כמדומני, בקע בשנת תשכ"ה. אני הייתי אז אברך צעיר לימים בישיבת קרן ביבנה, שהופיע ספר שמירת שבת כהלכתה, שכאמור מחכים אותו רבים, החיקויים לא תמיד מוצלחים, כי פה הספר נכון לא רק בשיטת ההסברה והאינדקס והיעילות והחדשנות בהגשת הדברים, אלא גם בכוח ההכרעה, בעיקר מכוח רבו הדגול לרב שלמה זלמן אוירבך, ולא רק לאסוף ולכנס. ואולי ידוע, אולי לא ידוע, אולי לוותיקים יותר ידוע, שהייתה התנגדות די עזה בשעתו כשהספר הופיע לעצם הז'אנר הזה. וקודם כל גם כמה וכמה קונטרסים שחיברו, שבו חיפשו מומים, אז חיפשו להתווכח. אני מחזיק כאן קונטרס בשם ברור דברים, אלמוני כמובן, ברור שזה מבני ברק, כי מיד נוכיח את זה, אבל הוא מחפש כאן ושם להתווכח במלאכת דש ובמלאכת בונה, ובכל מיני קטעים כאלו יצאו כמה וכמה קונטרסים שמתווכחים על עניין כזה או אחר. אבל כאן בראש הקונטרס מתפרסם דבר שצריך לומר אותו, ואני מכבד את זה מאוד. יש אמירה, מסר של בעל קהילות יעקב, הרב סטייפלר, רב יעקב קניבסקי, שנכתב בחייו בספר בשם חיי עולם, שזה ספר הדרכה להתייחסות לתורה והתייחסות לחיים וכולי, ואני אקרא משם כמה קטעים, שבלי להזכיר את שמירת שבת כהלכתה, זה נכתב כמה שנים לאחר מכן, בתשל"ב. אני מקריא, ראיתי מחובתי לכתוב כאן מודעה רבה ונחוצה, ביות, כי בזמננו דור יתום, אשר איש הישר בעיניו יעשה, אין ספק שנמצאים חיבורים מאנשים שאמרו חז"ל עליהם, כי רבים חללים מפילה. יש כאן מילים קשות מאוד. כי רבים חללים מפילה, המתיימרים ללקט ולסדר הלכות דוגמת מעשה השולחן ערוך, ואסור לסמוך עליהם. כי מלבד שמלקטים הוראות מכל אשר ימצאו בחיבורים וירחונים, אשר רבים מהם לאו דסמך כלל, עוד הם מוסיפים משלהם, ביודעים ובלא יודעים, והכל במגמה להכניס קולות וקלות בדברי תורתנו הקדושה, וחס ושלום לסמוך על חיבורים אלה, ויש כאן אמירות נוספות, וגם בהמשך הוא כותב, גם אם יש עליהם הסכמות, זה לא אומר שהשר המסכים, הוא תמיד בקיא בכל מה שכתוב, זה מן הדברים המפורסמים והידועים, ויש כאן בעצם קצף גדול על עצם השיטה, שלי זה מזכיר במידה מסוימת את הפולמוס על הרמב״ם בשעתו, בעצם בדיוק אותם טענות, שנכתב חיבור משנה תורה, שנכתב כיצירה עצמית, לא רק כמשהו שמסכם באופן ככה קצת טכני ומדביק, אלא יצירה עצמית שכותבת את דברי ההלכה מבראשית, מבחינת ההגשה והנגשה וכולי, וקצב גדול היה בשעתו עד כדי על הספרים על המוקד, אז לא הגענו ברוך השם לעניין הזה, ונדמה לי שהביקורת הזאת השתתקה, נדמה לי שגם בני ברק רוויה בספרים מן הסוג הזה של כותבי הלכות בנוסח שמחכה את שמירת שבת כהלכתה, ולא חששו לאמירות הללו כאן שהקראתי כאן, כלומר את הביקורת הזאת שאני אומר, אני לא מזלזל בה, אני לא מזלזל בה, ואני מדבר על אחד מגדולי ישראל, אבל זה אמירה השקפתית על הנגשת ההלכה, או על שמרנות בהנגשת ההלכה, או על חששות תמיד של של לאן נגיע לטעויות. יש כאן בהמשך אמירה שכל מי שיגידו לו שיש איזה חשש ממשהו שגורם לסרטן, חס ושלום אפילו מדבר רחוק מאוד יתרחקו. אז על אחת כמה וכמה, אני ממשיך לקרוא מלשונו, אם בשביל סכנה של חיי העולם הזה היה חרד, על אחת כמה וכמה שיחרד האדם על גידול סרטן של חייבי קריטות וסקילה ושל עובד, שדינוק עובד עבודה זרה, של מחלל שבת וכולי, שהשבת היא כאן החשש ואותי וכולי. יש כאן אמירות מוסריות קשות, ואני לא בא להתמודד איתם, אני רק אומר שאולי הן צריכות להיאמר, כדי שבאמת לא יהיה מצב שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה, ובאמת אלמלא העמוד הגדול או היתד הגדולה והאילן הגדול שהרב נויבירט זצ"ל מתלה, זה מורו ורבו, מורנו ורבנו הרב שלמה זלמן אוירבך, אז באמת אולי היה מקום לומר שצעירי הצאן לא בדיוק ראויים ככה לבוא בהמצאות חדשות של גישה, אבל פה נסללה דרך, והדרך הזאת הפכה לדרך רחבה, ואם אנחנו שואלים פוק חזה מהי עם הדבר בכל תפוצות ישראל ובכל החוגים, כולל בחוגי בני ברק לצורך התיוג, אזי ברור מי ניצח. כן, הביקורת הזאת בעצם התפוגגה והיא לא קיימת כיום כמדומני, וכבר עזבו אותה והעבירו אותה לביקורת על שוט אס-אמס. אז אני מסכים שאותו טענות יש לטעון, ואני עצמי בין הטוענים אותם, וכתבתי על כך לא פעם, ואני יודע מה יהיה בדור הבא, אבל אתם כבר נולדתם, רוב הנוכחים פה אני מניח, לסגנון הזה ולצורת הגשת ההלכות הללו, ולהפך, רואים בזה מעלה וכל היתרונות, כפי שהדברים מוכרים בידועים. אבל בתוך הדברים היה פה גם אמירות נוספות, לא רק על צורת ההגשה, אלא גם מה שפה הוא קורא לזה חיפוש קולות, עמי מקלו יגיד לו, יש כאן ביטוי המליצי המפורסם, ומגמה להכניס קולות וקלות, ובעצם הרי זה אולי יסוד הביקורת, כי הכל יודעים שכל בית המדרש הזה של הרב אוירבך ותלמידו הרב נויבירט ובתי מדרש נוספים שהם באותו, נאמר, באותו זרם, באותו מרחב, הם בעצם, הייתי אומר, אם אני מדבר, עכשיו אני מדבר על המדיניות ההלכתית בזמן שנותר לי, אז אפשר לקרוא לזה במילה אחת, אם אני יכול לסכם, זה התחשבות. זה לא בדיוק מילה מוגדרת, לא מילה מדעית, אבל הגישה היא גישה של התחשבות, נגיד התחשבות בריאליה, בהתחשבות אנושית, כן, בזרימת החיים וכדומה. זה עומד ביסוד של הרבה פסקי הלכה שאני משער שגם עליהם יצא הקצף, כי לעתים זה שאלה השקפתית עד כמה מכניסים את האלמנט הזה שנקרא התחשבות בתוך המושגים ההלכתיים, ומה זה בכלל התחשבות, כן, זו מילה שאני מגדיר אותה, ואני לא בטוח שהרב נויבירט זצ"ל היה חותם על המילה הזאת, אבל בתוך דברים גם שהוא כתב לשאלותיי בכתב, ובוודאי רוח הדברים, זה הייתי אומר כמעט הבריח התיכון או החוט שני שעובר באותן פסיקות, אני מתכוון המחודשות או הפסוקות בעלי האופי הציבורי, וכפי שכבר אמרתי, הכל כאן בעצם מתורת רבו. כלומר, גם ההתחשבות ההלכתית, גם המדיניות הזאת היא מתורת רבו, גם הרב ישראל זצ"ל היה פחות או יותר ברוח כזאת, וכאן אני עומד וקורא עליו את הפסוק, פני משה כחמה, או פני שלמה זלמן כחמה, או פני יהושע, יהושע נויברט כלבנה, שהלבנה כידוע אין לה משלה, אלא הכל מזונה מפני החמה, ויהושע, כך נאמר על יהושע בפרשת פנחס, כן, שם דבר הנתת מהודך עליו, פני משה כחמה, פני יהושע כלבנה, יהושע היה מסדר הספסלים, תמתי מאודי, מה זה מסדר הספסלים? אני מבין שהכוונה היא שימושה, גדול שימושה, יותר מלימודה, אבל מסדר, אני שומע פה גם מסדר את תורת רבו. סידור הדברים, לא רק הבנייה, לא רק סידור פיזי של הספסלים, אלא סידור והגשה והנגשה בשפת ימינו, אני גם את זה מכניס בכלל היהושע מסדר. אני חושב שתורת הרב שלמה זלמן אוירבך לא הייתה, אי אפשר היה מה שנקרא להנות לאורה כמו שצריך, אלמלא יהושע מסדר הספסלים, שבא כאן והפך את זה גם לתורת חיים, והדברים כתובים ומסודרים, וכאמור מפתחות וכולי. וכאן נאמר כמה דברים בהקשר המדיניות ההלכתית. אני משתמש לא פעם בכל מיני הזדמנויות שאני מדבר בקשר למחון צומת ולכל מיני סידורים שאנחנו עושים שחלקם בעייתיים, חלקם גם קשורים בשאלות של לאן נגיע, מדרון חלקלק וטענות מסוג זה. אני שמעתי מרב שלמה זלמן אוירבך ואת רוח הדברים גם הרב נויבירט משהו כמו עונג שבת דוחה חומרות. זה שוב לא אמירה גורפת שאפשר להגיד מה זה בדיוק עונג שבת, מה זה בדיוק חומרות, אבל עונג שבת דוחה חומרות. זה מדיניות, מדיניות הלכתית בהקשר להלכות שבת. עכשיו, מה זה עונג שבת? אז לא כל אחד מה שכל אחד רוצה להתענג, זה נחשב עונג שבת. מי שרוצה להתענג באינטרנט או בדברים שמוזיקה, אז בוודאי לא מדובר על עניינים הלכתיים מובהקים. אני מדובר באותם דברים שצריכים להכריע, עונג שבת דוחה חומרות. ידוע ומפורסם, הפסק של רב שלמה זלמן אוירבך שהפך לבניינה ולהמון דברים, זה בקשר להיתר המקרר. היתר השימוש במקרר, שרוב בית ישראל נסמכים על זה, למרות שאדם משפיע בעקיפין על המנוע, וברור ארוך שהתפרסם בראשית שנות המדינה, ומופיע במנחת שלמה חלק א' סימן י' כמדומני, על המקרר בשבת. מעניין לקרוא את משפט הסיום. משפט הסיום, שימו לב למשפט אחד, סוף דבר, נראה לעניות דעתי, שמכל אלה הטעמים שכתבנו, זה רב שלמה זלמן אוירבך, מכל אלה הטעמים שכתבנו, פשוטו בלי שום פקפוק, זאת אומרת, אל תעססו, למרות שיש פה ריחות בריא, פשוטו בלי שום פקפוק, שלאחר שהוציא את המנורה, אין נכון כלל להימנע מלהתענג בשבת. זה בעיניי משפט מפתח. אין נכון כלל להימנע מלהתענג בשבת, זה אחד היתדות או לא היתדות, המוטיבציה לכל התשובה ולכל ההחלטה הסופית. אין נכון כלל להימנע מלהתענג בשבת, ומותר לפתוח בשבת את דלת המקרר בכל עת ובכל שעה שירצה, בין בזמן שהמנוע עובד ובזמן שהוא נח. למה? כי אין זה ראוי להימנע. מי שיבוא ויגיד רגע חומרה, יש ספקות, יש שאלות, שיילס וכדומה, אז אין זה ראוי כלל להימנע. אם זה מלהתענג בשבת, אם זה היה מלן, הוא אין שום נפקא מינה, אז בסדר. אבל אם זה פוגע, וזה לא פגיעה אנושה בלהתענג בשבת, המחמירים, לפתוח שהמנוע עובד וכולי, אני לא נכנס פה לשאלות טכנולוגיות, אלא רק לרוח הדברים. וזה לא בעניין שקשור בבתי חולים, ולא קשור בשום דבר בעל חיוניות אובייקטיבית, אלא חיים הזורמים, כלומר להתענג בשבת זה לאו דווקא תענוגות בשייט, באוניות שייט, אלא תענוגות, זאת אומרת מרוץ החיים הרגיל, ולא במה שאדם רגיל כל ימות השבוע, ואנחנו שמענו את זה מרב נויבירט למשל לגבי סידור שבת על מדיח כלים, אני לא נכנס פה לשום עניינים הלכתיים או טכנולוגיים, שאם אדם רגיל כל השבוע ויש פתרון לשבת, זה עונג שבת. זה לא רק שזה היתר, זה גם חובה במידה מסוימת. לעשות סידורים שלא יהיה מצב שכל השבוע אני חי בלוקסוס של מדיח כלים שהוא מדיח לי את הכלים, ובשבת אני צריך להתלכלך בעבודה ידנית ומתישה או אפילו לא מתישה, מלוכלכת וכולי, כי זה פוגע גם בעונג שבת. זה מספיק סיבה להיכנס אפילו לא אומר בפרצות דחוקות, בדברים שלא תמיד מוסכמים על כולי אלמה. אנחנו במכון צומת, עכשיו אני חוזר לרב נויבל, עוסקים לא מעט בסידורי גרמה, בעניינים שונים, כמובן לא בסתם דברים, והגרמה לכשעצמה היא דבר שמגבילים אותו, בהלכה נאמר בהפסד מרובה, ובאופן עקרוני פוסקי דורנו מאפשרים להתקין את הסידורים הללו בכל מה שחוסה תחת מטריית הרפואה וביטחון. רפואה וביטחון מתירים גרמות. מה זה רפואה וביטחון? עד איפה מושכים את המושגים האלה? אז אנחנו במכון צומת, לא יודע אם פה מכירים, פה רובם אולי רווקים, אני מכיר פה את כולם, יש מה שנקרא בייבי סנס או אנגל קר, מכשיר כזה שתפקידו להתריע תינוק בהריסה, כן, עם תינוק בהריסה זה נקרא, ונשימות, כן, שתינוקת לא נושמים, אז המכשיר מיד מצפצף, משהו כזה. המכשיר הזה הוא לא מכשיר שמרפא, הוא לא מכשיר רפואי, אף רופא לא מחייב אותו, אנחנו גדלנו וגידלנו את ילדינו ונכדינו בלעדיו, אבל היום זה נהיה אופנתי מאוד, וכל מי שיולדת, אז הילידה הראשונה חותנת קונה לקלה, את המכשיר הזה, וזה הפך להיות אופנתי, שבעצם כל עניינו זה הרגעה, הרגעת ההורים. זה המטרה שלו. המטרה שלו היא בעצם פסיכולוגית, כמובן, יש לה איזשהו אפקט שיצרו אותו בשביל, אבל הוא לא מוגדר כמכשיר רפואי. האם על זה מתירים גרמה? הרב נויברט התיר לנו, ולא סתם התיר לנו, אלא הוא כתב לי בכתב ידו, אינני מבין את השאלה. ודאי יש להכין מכשיר כזה ותבוא עליכם ברכה. הוא היה עונה גלויות קצרות. אינני מבין את השאלה. אני מבין את השאלה כי זה לא כזה חיוני. ולהפך, אנחנו לא, בצומת לא עושים איזה, שמים את זה בחלון הראווה. כי זה נחשב רק מי שבאמת עצבני, אז בסדר, אז יש לנו בשבילך סידור גרמה גם לבייבי סנס ולמכשיר הזה. הוא כותב לנו, הוא לא מבין את השאלה, ודאי שיש להתיר. זה בעצם אני קראתי התחשבות, התחשבות אנושית, התחשבות בריאליה, התחשבות בזרימת החיים. דברים נוספים בהקשרים האלה. יש איזה טלפון שבת שגם הוא מבוסס על גרמה. נשאל פעם רב נויברט, זאת אומרת מישהו שאל אותנו והפנינו אליו, זה מדובר לרופאים, אנשי ביטחון, אדם שרוצה להתקשר לשאול מה שלום האבא שלו שעבר ניתוח. כן, לא מדובר סתם התקשרות של ידידות. מישהו לאחר מחלה, האם גם בשבילו זה מותר להשתמש בסידור כזה שהוא לכשעצמו מוגבל רק להפסד מרובה ולרפואה וביטחון? תשובתו הייתה כן, בהחלט כן, זה כמובן לא מדובר בקביעות, אלא מדובר בנסיבות מסוג זה, הוא רואה בזה דרך לחלוטין קשרה, בלי פיקפוק, כפי שהוא כתב פה על הבייביסנט, משום שיש פה את ההתחשבות בנסיבות ואת העובדה שפעם לא היו טלפונים, אז בסדר, אנשים חיו גם בעולם אחר ובלי תקשורת. היום התקשורת היא כל כך יומיומית שזה חסר, אז זה חסר כבר משהו, ואז במקרים כאלה שזה נושא של הרגעה, הרגעת אולי לא הרגעת הבן, אלא הרגעת האבא, אבל יש פה איזשהו אלמנט של הרגעה, זה פעולה שהוא התיר בהקשר כזה. אותו דבר, סידורים, למשל, אחד הדברים הכי מושכים אש במכון צומת, זה סידור של, סידור בגלת נכים או בקלנויות, שזה גם יש לזה מאוד בעייתיות של מרית עין ואבשה מילטה, וזה בולט מאוד, ומתווכחים איתנו לא מעט מכיוונים שמרנים על האפקט החיצוני של זה, ואני מודה שיש כאן בעיה של מרית עין וכולי, אבל נשאל מישהו, את הרב נויברט, זאת אומרת, הוא סיפר את זה, שיש אדם שבא אליו עם שאלה, יש לו בת, בת, לא יודע, ב-15, זאת אומרת, לא ילדה קטנה, שהיא נזקקת לגלת נכים, יש לה מנוע חשמלי, היא עצמאית, אבל בשבת הוא מוכן להוביל אותה לכל מקום, לאן שהיא תרצה, כל עוד שכוחו במותניו, הוא מוכן להוביל אותה לאן שתרצה, בלי סידורי צומת, בלי סידורי גרמות, בלי סידורים שיש להם את הבעייתיות של מרית עין וכולי, והוא אמר לא, לא צריך, לה זה לא נוח, היא יותר נוח לה להיות עצמאית, וזה לא רק עניין של נוחיות בעונג שבת, גם בצד הפסיכולוגי, התלות הזאת שכל השבוע היא משוחררת מתלות והיא עצמאית, ואם בשבת היא הופכת להיות תלותית, אז גם אם היא מסכימה וגם אם הוא מסכים וכל מוסכם, אין צורך, אני לא זוכר באיזה מינוח זה היה, לא אמר שאסור, אבל אין צורך. כי גם זה נכנס בכלל, מה שאני קראתי כאן, ההתחשבות והריאליה המעשית. בראשית ימי היישוב פה באלון שבות, אני לא מהראשונים, אבל בשנים שאני כאן הייתי בתחילת תקופתי 35 שנה, היה פה שאלה שהיום בכל היישובים קיימת, האם אמבולנס יכול לחזור בשבת? נסע לפינוי חולה, יולדת או משהו כזה, האם יכול לחזור בשבת. יש רבים שמתירים משום נמצאת המכשלה לעתיד לבוא. אם לא יחזור, אז יימנעו מ... או שהנהג יאסס, או יותר נכון, יימנעו מלבקש מהנהג לצאת בנסיעה לשבת, כי יתקעו אותו בירושלים. אז אם זה בשבת אחרי הצהריים מילא, אבל אם זה בליל שבת או בבוקר, זה לא נוח, ולכן אדם יחשוב פעמיים האם להזדקק לשירותי האמבולנס, כי הוא בפעם הבאה כבר יימנע, וזה הכלל של נמצאת המכשלה מלפיד לבוא. אבל דעקה, ההיתר לנסוע בשבת חזרה, משום נמצאת המכשלה מלפיד לבוא, זה היתר של רב פיינשטיין, זצ"ל, גם פרסם בתחומין, כרך א', המאמר הראשון, אחר כך התפרסם באגרות משה חלק ד', אבל הרב שלמה זלמן אוירבך חלק את זה. כידוע, הרב שלמה זלמן אוירבך לא מסכים לזה, והוא לא מסכים באיסורי דאורייתא, הוא מתיר רק איסורי דרבנן, כל העניין של נמצאת המכשלה מלפיד לבוא, לדעת רב שלמה זלמן אוירבך לא אמור באיסורי דאורייתא. הרב נויבר כתלמידו לא יגיד אחרת, ולכן פה נשאלה שאלה באלון שבות, הוא בא לפה, הוא היה גם איש של שטח, והזמן קצר מסיפורים מסוג זה, ובביתו של הרב פרל, רב היישוב, ובסופו של דבר הוא התיר, אבל לא מהטעם שנמצאת המכשלה לעתיד לבוא, אלא מהטעם שבעיניי הוא פחות חזק, זה שאמבולנס ביישובים צריך להיות תמיד בסחרה, זה הסדר שלו, יכול להיות שיצטקקו לעוד פעם, כלומר, אמנם הוא שאל האם יש צ'אנס, יצטרכו אותו עוד פעם באותו יום, יש כאן איזשהו מאגר בין היישובים, אבל הנקודה היא שהוא צריך להיות באיקון, ונכון שהוא יכול להיות באיקון אי שם במקום אחר עם מכשיר קשר, אבל התפיסה הזאת ששמענו אותה גם בהקשר אחר, הייתי מראשוני הרבנים הצבאיים במילואים, ואז היה לנו ככה דיונים בהקשרים של צבאיים, שהיום כבר הפכו להיות שווים לכל נפש, אז הדיבורים היו בזמן גיוס. בזמן גיוס, חירום, כולם, הכל יוצאים. האם גם אנשים שתפקידם הוא משני או שלישי צריכים לצאת? אז המילה הייתה השקמיסט. האם השקמיסט שתפקידו למכור ופלות, גם הוא מותר לו לחלל שבת לצאת למילואים? כי כל הגדוד נקרא, משהו כזה. תיאורטי, שאלה. והתשובה הייתה, או הגישה הייתה שהתקבלה, ולפי דעתי היום זה די אלמנטרי באלה שעוסקים בפסקי צבא, שהכל צריך להיות מסודר. יש השקט הנפשי של המפקד, או של גורמי הגיוס, שכולם באו. ואם פה חסר זה, וכאן חסר אפסנאי, וכאן חסר זה, וכאן חסר זה, אז זה לא, פה יש פה תפיסה כוללנית, ולא תפיסה פרטנית. זאת אומרת, לא כל אחד לגופו, אלא כל אחד להכללתו, זה גם גישה שרב ישראל יסק בה לא מעט, וזה אותו תפיסה של האמבולנס ושל הגיוס הזה, ודברים נוספים שאני פה מקצר, כי אני צריך כבר בעצם לסיים. אני רק אולי אומר, אותו תפיסה היו גם בקשר לקבעות בשבת ומשטרה בשבת, שפסיקות מעשיות שבאנו אל הרב עם אנשים מן השטח ועם עובדי ביטחון וכל מיני כאלה, לאו דווקא קרביים. והתפיסה הייתה מאוד מאוד כוללנית, כי זה בעצם המדיניות ההלכתית שהרב ישראלי הפך אותה לממש תורה מוגדרת. כאן זה אותה פסיקה, בלי הגדרות, בלי הכרזות, בלי הנפת דגלים של מדינה יהודית ושל חברה יהודית עם היתרים חברתיים או משהו כזה. נסיים רק ביום הרי מסיימים את מסכת עירובין. נעשה פה סיום עכשיו, אבל בהלכות עירובין, בשמירת שבת כהלכתה, בפרק, פרק י"ז, על עירובין, אז שם הוא כותב שראוי לכל ראוי ונכון לכל קהל עם ישראל בכל מושבותיהם לתקן מבואותיהם כדי שלא ייכשלו. זאת אומרת, לא כתוב מצווה, ראוי להתקין עירובין. עירוב חצרות, יש כאלה שלא סומכים על העירוב, אבל הציבור צריך להתקין עירובין כדי שלא ייכשלו. מה המקור? זה לא מופיע בגמרא בפוסקים. הוא מציין שם למטה שו"ת חתם סופר. שו"ת חתם סופר, אור החיים סימן צדיק ט. שם אחד מתלמידיו של החתם סופר התמנה לרב בקהילה כלשהי, והוא שאל את הרב חתם סופר האם להתקין עירוב, כי זה הרבה בעיות הלכתיות, וזה גם קולות על גבי קולות, לא כולם סומכים על זה, מאידך בלי זה אנשים ייכשלו, אז הוא מורה לו, זה מה שהמקור כאן, ראוי להתקין עירובין, ושם יש את האמירה שבזה אני רוצה לסיים. הגמרא בעירובין אומרת, אמירה מפורסמת מאוד, בשעה שתיקן שלמה עירובין ונטילת ידיים, יצתה בת קול ואמרה, אם חכם בני, ישמח ליבי גם אני. מן השמיים בת קול שיבחה את התיקון עירובין, נטילת ידיים, לא חשוב כרגע מה הוא בדיוק תיקן. שואלים תוספות במקום, הרי היו תקנות נוספות, למשל שניות להריות, ועוד דברים נוספים. אומר החתם סופר, מי שמתקן איסורים, כן, לחומרה, שניות להריות, על זה לא מקבל בת קול מן השמיים לבוא ולומר חכם בני. כל אחד יכול להמציא איסורים. אבל אם יש דברים קשים ומסובכים, כמו עירובין, תלת ידיים, ענייני תאומה וטהרה, עירובין זה ענייני של רשויות בשבת וכדומה, עם הרבה קשיים, ושלמה תיקן תקנה חיובית, שבעצם תפקידה להקל על החיים, גם בעירובין, גם בתלת ידיים, על זה יוצאת בת קול ואומרת, אם חכם בני, ישמח ליבי גם אני. תהיה נשמתו צורה בצורה. זה
אני רוצה להסיד בה אחד, כאשר בנקודה שישראל הזכיר, יש לי עניין התחשבות. שתבינו את החידוש, את הגדלות שברב גולבל. בדרך כלל, בכל דיסציפלין בעולם, אדם שכותב ספר, שהספר הזה אמור להיות מה שממצא, מקיף, כל נשמתו וכל נפשו, אם הוא רוצה לקבל דוקטורט באוניברסיטה, ודאי ככה, טבע הדברים, מה שאתה יותר מתמקד, ואין לך שוונג בכיף הגדול, אלא אתה עוסק בתחום מובל, אתה מחמיר. אם אתה בלית על זה שנתיים, שלוש, שכתוב את הספר, ברור שכל פרט קטן נראה לך יעבור יעבור. אדם שעוסק בישול, אז כתבה שלו בעיתון, כתבה אינטגרם בניו יורק טיימס, יכולת לחשוב שאם היה סוג מסוים של בצל ולא סוג אחר, אוי ואבוי. מי שעושה למוזיקה, אם היה צליל, טיפ-טיפה, לא בדיוק כפי שהכותב חושב, גם כראה ואבוי. לפי הנטייה הזאת, מי שמסתובב בספריות יודע בדיוק מה אני מדבר. הבנויביר שהכניס לשפה הלכתית ולפסיקה הלכתית את הנקודה הזאת, כתב מונוגרפים, התחיל מונוגרף של שבת. המשום ואילך, הנציאה הזאת, הצורה הזאת, הסגנון הזה, קנה כפיתה בית המדרש. וטבע הדברים, איל מלא שרבדו ביותר נותן את זה הטון והכיוון שהוא נותן, הכל הולך לחומר. כל כך חשוב, כל פרט קטן, כל מקום שיש איזושהי דעה אחת, זה חס מלא, כל דבר יותר מחמירים. הייתה לו שער נפש, גדלות הנפש, וגדול עומד על גביו שישראל הזכיר, שיכלו מצד אחד לדאוג לך, כפי ששלום לא אומר, ששבת לא יהיה יום של סבל, יום של שמחה, ולשלב מצד אחד אותה נימה של התחשבות אישית ואנושית, והדאגה ליום שבת, ליום קדוש, ביום ששמח שיש לי אחד. זה מה שעשה משה זלמן כאן, מכל הפוסקים שגדולים בארצות הברית, רבי משה פיינשטיין חרוץ באותו חומר, חרוץ באותו חומר, וגם שם זה נכנס. בכל אופן שזה ייתן לכם פרט נוסף באותו פסיפס שמשרה פרס בפנים. תודה רבה.